שיעור לכף א' טבת בשנה פשוטה. שיעור מתחיל בפרק י' מתחילתו, בעמוד 38. השיעור מסתיים בעמוד כף, בסיום הקטע, במילים צדיקים חולי עיין שם.
פותח פרק י' ואומר, והנה, מידת הבינוני היא מידת כל אדם. ואחריה, כל אדם ימשוך. המידה הזו של בינוני, שבינוני זהיר במחשבה, דיבור ומעשה בכל רגע ורגע, הוא לא נכשל בשום עניין שהוא נגד רצון השם. המידה הזו של הבינוני זה מידה שמתאימה לכל אדם. כל אדם, יהיה מי שיהיה, שייך למידה הזו. ובמילא, מכיוון שכל אחד שייך למידה הזו, אז לכן ואחריה
יכול להגיע.
שייך להגיע אליה, ולכן ואחריה כל אדם ימשוך. לכן הוא צריך למשוך את עצמו להגיע באמת למצב הזה. וכאן צריך להדגיש דיוק מעניין בלשונו של אדמו"ר הזקן. הוא קורא למה שהוא כרגע אומר, שזה שייך לכל אחד, למה שכל אחד צריך לשאוף אליה, לא רק לשאוף אלא כל אחד יכול גם לבצע את זה. הוא קורא לזה מידת הבינוני. מידת הבינוני היא מידת כל אדם. מה זה נקרא מידת הבינוני? מה הדגש דווקא על המילה מידת? הרבה פעמים אנחנו מכירים את הלשון מידה ומדרגה. מה ההבדל בין מדרגה לבין מידה? ולמה פה הוא מדייק לומר שמידת הבינוני זה מידת כל אדם? הוא לא אומר שמדרגת הבינוני זה מדרגת כל אדם. הוא אומר שמידת הבינוני היא מידת כל אדם. מה הדיוק בדבר? אז שמעתי דיוק נפלא, ובהקדים נזכיר מה שדיברנו בשיעורים קודמים, שבינוני לא רק שהוא לא נכשל בפועל בחטא, דיברנו שבינוני הוא אחד כזה שגם מושלל בנפשו הרצון לחטוא. הרי אם אתם זוכרים, כשדיברנו על ההבדל בין רשע וטוב לו לבינוני, דיברנו על זה בפרק י' על רשע וטוב לו, דיברנו שרשע וטוב לו יכול להיות אדם שבפועל הוא לא חוטא, ובכל אופן הוא לא חוטא בכלל, וקוראים לו רשע וטוב לו. הסברנו למה קוראים לו רשע וטוב לו, הרי הוא לא חוטא, כי לא מושלל אצלו החטא. דיינו, נראה לו, בא לו, הוא היה חוטא, אבל מה הוא מתאפק? זה דרגה גבוהה. כמו שאומרים, הלוואי עלינו רשע וטוב לו. אבל הרשע וטוב לו הזה, למה קוראים לו רשע? כי לא מושלל אצלו לחטוא. אם כך בינוני שהוא מעל זה, הוא לא רק שהוא לא נכשל בפועל. מה זה בינוני אמרנו? שהוא כל כך יש לו קבלת עול, מלכות שמיים, שמופרך אצלו בכלל העניין הזה. כמו שכל אחד יכול למצוא בנפשו כל מיני חטאים שמבחינתו מופרך, לא יעלה על הדעת. יש חטאים שמה שבלשון רשי זה נקרא שאדם דש בעקביו, אבל יש חטאים חמורים שכל אחד בנפשו יודע, זה דבר שלא רק שבפועל אני לא אעשה את זה, זה מופרך אפילו שיעלה על הדעת לעשות את זה. אצל הבינוני הכל כך, כל דבר שהוא נגד רצון השם, מופרך אצלו. להגיד שדבר כזה, זה כל אחד שייך לזה, זה נדיר. לכן אדמו"ר הזקן לא אומר שמדרגת הבינוני זה מדרגה של כל אדם. כי בעל מדרגה, אומרים תמיד, הוא בעל מדרגה. מה זה בעל מדרגה? בעל מדרגה זה מישהו שנמצא במדרגה גבוהה. בינוני שמופרך אצלו בנפשו העניין הזה לחטוא, הוא במדרגה מיוחדת. לא אומרים שזה במדרגה של כל אחד. אבל מידת הבינוני, מה זה מידת הבינוני? המידה הטכנית של הבינוני. מה זה המידה הטכנית של הבינוני? שהוא בפועל לא חוטא בשום דבר. מחשבה, אז כמו שנראה, אצל הבינוני בכל אופן יש לו את הצדדים, לפעמים את הרגש, הוא עולה, הוא שואף. אבל להגיד שמידת כל אדם, כל אחד שייך, קצת קשה לדייק לומר שכל אחד שייך למדרגת הבינוני. אבל מידת הבינוני זה מידת כל אדם. אז לכן ואחריה כל אדם ימשוך. כל אחד צריך למשוך את עצמו לפחות לעניין הזה. זאת אומרת, בכל רגע נתון של היממה, אדם יכול לומר לעצמו, אני כרגע יכול להיות בינוני ולא להיכשל בשום דבר של מחשבה, דיבור ומעשה. מיד הוא גם ייתן בשורות הבאות מה אדם צריך להסביר לעצמו, איזה נקודות אדם צריך לחשוב שיהיה לו בזה נתינת כוח שבאמת הוא לא ייכשל. נראה את הלשון בפנים. שכל אדם, אחד מהחסידים פעם שבייר את הפרק הזה בתניה, אז אומר שהדמור הזה כאן שלוש פעמים חוזר פה על המילה אדם. מידת כל אדם, ואחרי כל אדם ממשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני, כדי להדגיש שאדם שהוא, מישהו לא בינוני הוא פשוט לא אדם. הוא לא בן אדם. מה זאת אומרת? אתה, לא, אתה עובר על רצון השם, אתה לא בן אדם. אם אתה רוצה להיות אדם, מידת הבינוני היא מידת כל אדם. מי שנקרא אדם חייב להיות בינוני. ובמילא שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. אין מצב שאדם יכול לומר, ברגע הזה לא הייתי מסוגל להיות בינוני.
כל אדם,
לא? לא. אדם זה כינוי ייחודי רק ליהודי. אתם קוראים אדם, כך כתוב, עם ישראל נקראים אדם. אז האדם הזה, כל אחד יכול בכל עת, או בכל שעה, בכל שנייה ביום, לא ייתכן לומר שהוא יגיד לעצמו, לא הייתי מסוגל להיות בינוני, ברגע הזה הייתי חייב לחטוא. זה היה משהו שבלתי ניתן לעמוד בו. אין דבר כזה. למה? שלא תחשוב, כי הבינוני אינו מואס ברע. בינוני הוא לא אחד כזה שאצלו רע מאוס כמו אצל צדיק, שלמדנו פרק שלם על צדיקים, אמרנו שבצדיק אצלו, מה זה ההגדרה של צדיק ביחס לעניינים של רע? יש לו אהבה לאלוקות, ובמילא בהתאם לרמת אהבתו לאלוקות, אז חייב להיות שבהתאם יש לו, הוא מואס והוא שונא כל דבר רע. בינוני לא מואס ברע. זה לא שאצלו אם הוא ראה דבר רע הוא פשוט יקי. לא, הוא לא, לא, לא במצב הזה. הוא לא מואס ברע. שזהו דבר המסור ללב. לימוס ברע זה כבר אומר שהלב שלו נמצא במצב אחר. הרי אמרנו, הבינוני הוא במצב מסוים, הוא דומה לרשע. אולי הוא דומה לרשע יותר מאשר לצדיק, כי במהות שלו הוא יכול להתאבות תאבות מסוימות. אז הבינוני הזה הוא לא מואס ברע. כי לימוס ברע זה דבר המסור ללב. ולא כל העיתים שוות. לא כל פעם אדם יכול להיות באותו מצב רוח, או באותו מצב נפשי, שאני כרגע סולד מהדבר הרע יותר, או פעם יותר, פעם פחות, פעם הוא כן נמשך לזה, פעם הוא לא נמשך לזה, יש עבירות שהוא באמת מואז בהם, יש עבירות שהוא לא כל כך מואז בהם, אז לא דורשים מהבינוני להיות צדיק, פשוט לימוס ברע, אלא מה דורשים מכל אדם? סור מרע ועשה טוב. מה שדורשים מבן אדם זה כשמגיע לצד הטכני הביצועי, בעניין הזה שיהיה אצלו סור מרע שלא ייקשל באף חטא, ועשה טוב שהוא יהיה חייב לעשות כל מה שנדרש ממנו בכל רמ"ח מצוות עשה, ושעשה מצוות לא תעשה. דהיינו בפועל ממש. כשמדובר על דברים של פועל ממש, במעשה, דיבור ומחשבה, שבהם כשמדובר על מחשבה, דיבור ומעשה, לא על לב, לא על רגש, מדובר על משהו שהוא ביצוע, הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם משהו נגד אהבת ליבו והופכה ממש. אדם יש לו בחירה חופשית, יש לו יכולת, והוא לא יכול להגיד לא, לא מסוגל. יכול להיות שהלב שלך אומר לך בכל התוקף תאווה מסוימת הכי שלילית והכי גרועה, יש לך את היכולת להגיד ללבך לא, אני לא עושה את זה. אמנם בא לי לעשות את זה, אבל אני לא אעשה את זה. אני אתאפק ולא יסתכל, לא ידבר, לא יחשוב, לא יבצע, לא ידבר, וכן הלאה בכל דבר ודבר. כי גם בשעה שהלב חומד ומתהווה איזו תאווה גשמית, גם אם הוא נמצא במצב כזה שהלב שלו בוער, במיוחד אם הוא נמצא בינוני ברמה נמוכה, שהוא איש עסקים, אז הוא מסתובב בחוץ, והעין רואה, אז הלב בוער, בין אם זה תאווה גשמית ביתר, תאווה גשמית ביתר, זאת אומרת, הוא רוצה למשל לאכול מאכל שהוא כשר בכשרות הכי מעודרת, אבל הוא אוכל את זה לשם תאווה, זה נקרא תאווה גשמית ביתר. או באיסור, או שהוא רוצה לאכול מאכל שהוא פשוט מאכל טרף, שאסור לאכול אותו, חס ושלום, יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי. האדם, אפילו שהוא נמצא במצב כזה שהנפש שלו פשוט משתוללת, הלב שלו משתולל, יש לו את היכולת להתגבר על זה. הוא יכול להשיח את דעתו, שזה דרך אגב נקודת ההצלחה, שאם זה הבינוני צריך להתחיל, קודם כל להשיח את הדעת מהעניין. לא להתמודד עם זה ולחשוב על זה, אלא כפי שמופיע במכתבים של הרבי הרבה הרבה פעמים, עיצות לכל מיני מצבים שאדם נמצא בהם, אומר, תשיח את הדעת בזה, פשוט תחשוב איך אתה משיח את הדעת, תחשוב על משהו אחר ופשוט אל תחשוב על זה, אז במילא יירגע התאווה שקיימת. לפני שנראה מה יחשוב הבינוני לעצמו, כדי באמת שיצליח להתגבר על התאווה, נקדים פה כמה דברים. קודם כל, כשמדובר על היחס בין הלב לאדם, האם האדם שולט על הלב, או שהלב שולט עליו, או שהוא נמצא במצב ביניים, לא הוא שולט על הלב ולא הלב שולט עליו, וזה תלוי בעבודה יומיומית. זה בעצם ההבדל בין צדיקים, רשעים ובינונים. אצל צדיקים כתוב שתמיד הם שולטים על הלב, ליבם ברשותם, הלב נמצא אצלם, הם מחליטים מה הלב ירגיש. ולכן נאמר, יש מדרש שאומר, צדיקים דומים לבורם. ותמיד כשיש בתנך אזכור על צדיקים שחשבו על משהו, או הלב שלהם העלה רעיון מסוים, תמיד יהיה הלשון שהוא אמר אל ליבו, הוא אמר ללב. וזה מתחיל, כי נאמר צדיקים דומים לבורם, אז שכתוב בספר בראשית, שם עם הסיפור עם המבול, יש שם לשון ויומר השם אל ליבו, כביכול, לא שיש לו לב גשמי, אלא התורה משתמשת בביטוי הנשמע לאוזן, אז אצל הקדוש ברוך הוא כתוב ויומר השם אל ליבו, אצל כל הצדיקים ככה יהיה כתוב, יש כאן רק שתי דוגמאות, אצל חנה, גם כאן, על דרך, כן. אבל אל ליבו, הוא קובע ללב. על דרך זה כתוב אצל הצדיקים, אצל חנה שהתפללה, כתוב, וחנה היא מדברת על ליבה. או יש פסוק אצל דוד המלך בספר שמואל, כתוב, ויאמר דוד אל ליבו. תמיד הביטוי הוא שהצדיק, הוא אומר ללב שלו מה להרגיש, הוא שולט על הלב. אצל רשעים זה בדיוק להפך. הרשעים הם ברשות ליבם. הלב אומר להם מה להרגיש. הם בכלל כאילו קשורים, הלב פירושו היצר הרע שלהם שולט עליהם, וכל הרגשות השליליים שלהם מנווטים אותם, הם בכלל לא יכולים להשתלט. לכן רואים בכל מקום שכתוב בתנך על רשעים שחשבו, הלשון הוא שונה. למשל כתוב ויומר עשיו בליבו, לא ויומר עשיו אל ליבו, עשיו לא מדבר אל הלב, אלא ויומר עשיו בליבו, עשיו מדבר בתוך הלב, הלב שלו מדבר, ולכן זה מה שהוא אומר. או אצל המן, במגילת אסתר קראנו, ויומר המן בליבו. זה הנקודת הבדל. צדיק מדבר אל הלב, רשע מדבר מתוך הלב.
שנים קראתי את זה ולא שמתי לב.
זה, לא שמת לב. עכשיו תשים לב, איפה הלב נמצא. הבינוני, מה העניינו של הבינוני, איפה הוא נמצא? הוא לא פה והוא לא שם. הבינוני לא שולט על הלב, ולכן יש לו תאוות. אבל גם הוא לא ברשות ליבו, הוא לא אוטומטית עושה מה שהלב אומר לו. לכן הבינוני כל הזמן, יש כאן את הלשון בתניה, באומרו לליבו. הוא יכול לשכנע את הלב, הוא יכול לנסות לתת לו שכנוע, הסבר כזה או אחר, שאולי זה ישנה את המצב שהוא נמצא בו, ויש לו כוח ויש לו יכולת לעשות את זה. מה הוא אומר לליבו? אז לפני שנראה מה הוא אומר לליבו, צריך להקדים פה הקדמה מסוימת. בדרך כלל, כשאדם חוטא, יש לבן אדם רוח שטות שגורמת לו לחטוא. הרוח שטות שאדם עומד בו, שאדם מתפתה לעבור עבירה מסוימת, אז כתוב שכל עבירה שאדם מתפתה בה, יש בעצם בעבירה הזו שתי פיתויים. ושניהם חייבים להיות תמיד. אחרת, הוא לא יעבור את העבירה. הפיתוי הראשון שמוכר לנו, הוא לא הראשון לפי סדר אולי, אבל הראשון והגלוי, שאדם מתפתה למאכל מסוים לאכול, אז הוא כרגע התפתה למאכל זה וזה, זה בדיוק הפיתוי שקיים. אבל הפיתוי הזה, כדי שהוא יחזיק מעמד, חייב שיהיה לו מתחת לפני השטח פיתוי נוסף. מה הפיתוי הנוסף אומר? אל תדאג, לא קרה שום דבר. גם אם תעשה את זה, אתה לא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. זה לא הופך אותך לגוי. אתה נשאר יהודי, אתה מקובל בחברה, זה בסדר גמור. זה בסדר, אתה יכול להמשיך, אתה יכול להיכשל בעניין בזה וזה, ולא יקרה שום דבר. הוא חייב שיהיה לו גם את הפיתוי השני. הפיתוי השני זה כבר בלבול עצמי. לכן קוראים לזה רוח שטות. הוא מבלבל לעצמו את המוח. אם הוא לא יהיה לו את הבלבול העצמי הזה, אז הוא לא ייכשל. כי אם הוא ידע שברגע שהוא נכשל, לא משנה מה יהיה גודל החטא, ברגע שאדם נכשל, כתוב בתניא בהמשך, באותו רגע הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. זה לא משנה, חטא קטן, חטא גדול. באותו רגע שאדם עובר על רצון השם, הוא יתנתק. זה כמו שאדם מחובר למכונות, והחליטו לנתק. אם הוא חותם, הוא מנתק. אם אדם היה יודע ומרגיש שכרגע שהוא עובר על רצון השם, הוא מנתק את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה מעלה בדעתו. היצר הרע לא היה מצליח לשכנע אותו להגיע לשום דבר. אז דבר ראשון, היצר הרע מבלבל את המוח, הוא אומר לו, תפסיק, שום דבר לא קרה. החיבורים ממשיכים כאילו לא קרה כלום. ברגע שהוא מצליח לבלבל את המוח בעניין הזה, אז הוא אומר לו, ועכשיו, אחרי שאתה יודע שהחיבורים קיימים, אז עכשיו הוא בא עם הפיתוי הספציפי, עכשיו ומילא בוא תעשה זה וזה. הבינוני, מה הבינוני צריך להגיד לליבו כדי לעצור את המצב? הוא לא יכול להתמודד מול הפיתוי הספציפי ולומר, זה לא תאווה. יש לו תאווה לאכול מאכל מסוים, הוא יגיד לו, זה לא טעים. זה כן טעים. היצר הרע אומר לו, זה כן טעים. הוא יגיד, זה לא טעים. אבל הבינוני יכול להתמודד מול הפיתוי הסמוי שהוא בעצם מחזיק את כל העניין. הוא יגיד לעצמו, תדע לך שזה לא נכון שהיצר הרע אומר שלא קרה שום דבר. תדע לך, אם אתה עובר עכשיו את העבירה, התנתקת מהקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מגלה את זה, אז בעצם הוא כבר, הוא שבר את כל הבסיס שעליו היצר הרע עובד, ובמילא יהיה לו יותר קל לא ליפול בתאווה. זה בעצם הרעיון שאדמו"ר הזקן אומר כרגע בפנים. וכאן אולי נוסיף עוד דבר. יש מקומות שכתוב סוג התבוננות אחרת, וכאן אדמו"ר הזקן לא הולך על הכיוון ההוא. יש מקומות שכתוב שאדם יגיד לעצמו, מה אתה טיפש? כל מה ש... כמו שאדם קופץ מהגג, אז... הקפיצה מהגג מביאים את זה כדוגמה. אדם עושה שטות, שואלים אותו למה עשית, הוא אמר לי. אם הוא אמר לך לקפוץ מהגג, גם היית קופץ. מה זה הוא אמר לך? מה אתה טיפש? כל מה שאומרים לך אתה עושה. אז יש מקומות שנותנים הסבר שאדם יגיד לעצמו, מה אתה טיפש? כל מה שהלב אומר לך אתה חייב לעשות. זה סוג, גם סוג מחשבה מסוימת שאולי יכולה לעצור. אדמו"ר הזקן לא הולך בכיוון הזה. הוא הולך בכיוון הרבה יותר נעלה. הוא לא אומר, אל תיכשל כי אתה כזה חכם, ומה, לא מתאים לחכם כמוך להיכשל. הוא הולך לביור הרבה יותר עמוק. אל תיכשל כדי לא להתנתק מהקדוש ברוך הוא, לא כי אתה חכם או לא חכם. אל תתנתק מהקדוש ברוך הוא, ותדע לך שאם אתה חוטא, ולא משנה מה יהיה גודל אחר, אתה התנתקת. וזה ההתבוננות, זה נקרא, זה הקטע הבא שנקרא את זה בפנים. באומרו לליבו, אדם שעומד מול פיתוי, צריך מיד לגלות לליבו, שהיצר הרע לא צודק בשטות הזו שהוא אומר לו. מה הוא יאמר לליבו? אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. לא רוצה להיות רשע. דקה. אפילו דקה, אפילו שעה. למה? למה לא רוצה? אולי כן, אולי תהיה לרשע אחת, שעה אחת תהיה רשע, אחרי זה תחזור בתשובה. כי אף בן אדם לא יהיה מוכן שיהרגו אותו ויבטיחו לו שלמחרת יחיו אותו, כמו הסיפור הידוע עם רבא ורזר. אף אחד לא מוכן לנתק את החבל, ויבטיחו לו, אל תדאג, תנתק ליום אחד, ומחר נחבר מחדש. כי הוא יודע שאם יום אחד ננתק, מי אומר שיצליחו לחבר מחדש?
אבל לא צריך אפילו המסע ומתן הזה, פשוט שולט בעצמו.
זה לא כל כך פשוט.
יש שליטה במחשבה ובמעשה.
אשריך שאתה נמצא במצב.
זה לא
קל.
זה עבודה,
אל תצלו. זה עבודה. אדם צריך לומר לעצמו, הוא לא רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. למה? למה הוא לא רוצה להיות רשע? מה יש? אז תהיה רשע שעה אחת, וזהו, רק שעה. אז לכן בא המשפט הבא. כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד, חס ושלום, מהשם אחד בשום אופן. כי אם אני אהיה רשע, הרי נתנתקתי מהקדוש ברוך הוא. זה אני לא רוצה. ופה אתה לא יכול לשכנע, אז תתנתק לרגע. מה פירוש להתנתק? לא רוצה. לא רוצה, אדם לא מוכן להתנתק מהחיים שלו, אפילו לרגע. מי אומר שהחטא ינתק אותך? כי דכתיב, הפסוק אומר, עוונותיכם מבדילים. כל עוון גורם להיות מסך מסתיר ומבדיל, וזה נתק. זה שאחר כך יכולים להתחבר מחדש, זה חסד השם, שאחרי זה הוא מחבר אותנו מחדש. אבל זה לא אומר שלא נוצר נתק בשעת החטא. בשעת החטא זה היה נתק מוחלט. רק אני רוצה לדבק בו, אני רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא נפשי, רוחי ונשמתי. אני רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא את הנפש, את הרוח, את הנשמה, בהתלבשן בשלושה לבושיו יתברך. איך אני אדבק את הנפש, את הרוח ואת הנשמה? על ידי שהיא תתלבש בשלושת הלבושים האלוקיים. שמה הם שלושת הלבושים האלוקיים? שמחשבה, דיבור ומעשה, ובמי אני מתחבר? בהשם ותורתו ומצוותיו. יש כאן מאוד מעניין שלוש ביטויים שחוזרים על עצמם כל פעם מכיוון אחר, וזה מאוד מדויק. נפש, רוח, נשמה, מחשבה, דיבור ומעשה, בהשם, בתורתו ובמצוותיו. זה הכל הולך ממש בצורה מסודרת ומדויקת, שלושת אלה. כתוב שהנפש זה כינוי לחלק הכי תחתון בנפשו של האדם, שהוא קשור לכוחות המעשה שלו. רוח קשור לחלק עליון יותר בנפשו של האדם, שהוא קשור בעיקר לרגשות שלו וגם לדיבור, כמו שנאמר, לרוח ממללה, אומר התרגום, דיבור. נשמה קשור יותר לחלק השכלי והמחשבתי של האדם. ולכן בצורה מעניינת אומרת שלושת הביטויים בשלושת הכיוונים, אומר ככה, הוא רוצה לדבק בבורא נפשי, רוחי ונשמתי. איך מדבקים נפשי? אז על נפשי הוא אומר מעשה. על רוחי זה דיבור, ועל נשמתי זה מחשבה. במי אני דבק? אז הוא אומר בהשם ותורתו ומצוותיו. מעשה זה מצוות, דיבור זה תורה, ומחשבה זה באלוקות, בהשם. הוא מתחיל מהקל אל הכבד. יותר קל מעשה, נפש הולך עם מעשה, נפשי, למרות שבסוף הוא מחבר...
מעשה זה התוצאה של המחשבה והדיבור.
בנפש זה הולך ככה, בתוצאה, נכון. אבל יותר קל בן אדם... יותר קל להתמודד מול היצר הרע, לא להיכשל במעשה, מאשר לא להיכשל במחשבה. למה? בינוני לא נכשל בכלום בסופו של דבר.
אבל אם אתה רוצה את עצמך מהמעשה,
לא, ודאי, הוא חייב לעשות את עצמו גם מהמעשה.
פספסת אותו.
ודאי שהוא צריך לעשות את שלושתם. חס ושלום, אם הוא באמת נכשל במחשבה, זה רשע. זה עומד ממש אוטוטו, רק לא מבצע. אצל הבינוני זה לא עומד אוטוטו, זה מופרך. זה ההבדל ביניהם.
אבל הוא עושה את זה לפני שזה מגיע למעשה פה, אנחנו מדברים עליו.
הוא לא עושה את זה בכלל, לא, אף פעם. אם הוא נכשל פעם אחת, הוא כבר רשע.
אבל הוא עדיין סופר זה, הוא סופר מי המעשה.
למרות שבסוף הוא הולך מלמעלה למטה, בהשם ותורתו ומצוותם. לשני הכיוונים, בכל אופן זה מכסה את כל המצבים, זה ברור. ומאיפה בא לבינוני הכוח הזה? מאהבה מסותרת שבליבי להשם. יש את האהבה המסותרת, כמו שהזכרנו את זה, עדיין לא הרחבנו להסביר מה זה האהבה המסותרת, זה נשאיר את זה לפרק י"ח והלאה, אבל האהבה המסותרת זה דבר שקיים אצל כל יהודי. למה קוראים לזה אהבה מסותרת? מסותרת זה משני הכיוונים. מסותרת זה גם שהיא מסותרת כי היצר הרע מסתיר עליה, ומסותרת היא גם כי היא במהות שלה כל כך עמוקה והיא לא באה לידי גילוי, כי היא מצד עצמה מוסתרת ונמצאת בעומק רב. היא מוסתרת גם מבחוץ וגם מבפנים. אז כל יהודי יש לו אהבה מסותרת. אז הבינוני אומר לי, בוא, יש לי אהבה מסותרת להשם. אני אוהב את השם כמו בלב כללות ישראל, כמו כל יהודי. כולם אוהבים את השם. שנקראו, איפה רואים שכולם אוהבים את השם? דוד המלך אומר בתהילים, אוהבי שמך. דוד המלך אומר בתהילים שכל עם ישראל נקראים אוהבי שמך. כולם אוהבי. אצל אחד זה בגילוי, אצל אחד זה באלם, אבל כל אחד נכלל בחלק מעם ישראל, וכולם אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אז הבינוני אומר לי, בוא, אני אוהב את השם ולא רוצה להתנתק בשום אופן. עכשיו הוא מוסיף כאן חיזוק מעניין מאוד. הוא אומר לעצמו ככה, מה שאמרנו קודם בהקדמה, שלמה אדם נכשל, אמרנו שלא רק שיש לו את התאווה לדבר הספציפי המסוים שבו הוא נכשל, אלא יש לו גם את השטות הזו שאומרת לו, לא קרה שום דבר. זה בעצם מה שגורם לו להיקשר. הרי גם אדם שכל החיים שלו עושה חטאים, ונכשל נגיד על ימין ועל שמאל, גם הוא יש לו רמזור אדום. יש לו דבר שמבחינתו זה גבול. זה הקו האדום, הוא לא יעבור אותו. מה הקו האדום שהוא לא יעבור אותו? כשהוא יעמוד בניסיון על קידוש השם, למות כיהודי, או להמשיך לחיות כגוי, אומרים לו, או שאתה מתנצר או שיורים בך. יכול להיות שהוא יהיה אדם שכל חייו על ימין ועל שמאל לא קיים כלום, אבל כשמגיע לקו האדום, אז ברוב המקרים הוא ידע מה לעשות. למה? למה אז הוא יעצור? כי אז היצר רק כבר לא יכול להגיד לו את השטות הזו, לא קרה שום דבר, אתה יכול להמשיך, לא קרה שום דבר. אז הוא לא יכול כבר להגיד לו את זה. כיוון שאז הוא לא יכול להגיד לו את זה, אז במילא הוא לא נכשל.
אז הוא מחפר על כל האמונות שלו שהיו.
אם הוא עמד, אם הוא הגיע למצב הזה, אז הוא קדוש.
אבל, זאת אומרת, אפשר להגיע לאהבת השם בלי תורה מצוות,
לא כל אחד זוכה להגיע לזה. בכל אופן, אז בואו לא נצא מהנקודה שרוצים להגיד כאן. אז אם כך, יוצא שגם אדם כזה שהוא קל שבקלים, ברגע שהוא יגיע למצב שהיצר הרע לא יוכל לתת לו את הפיתוי המבלבל, הוא לא יוכל להגיד לו לא קרה כלום, אז באותו רגע גם הוא יעצור ויגיד לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא. אז מה יוצא אם כך במילים אחרות? גם קל שבקלים לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא. אי הוא מתנתק על ימין ועל שמאל, כי הוא לא שם לב, כי הוא לא חושב שהוא מתנתק. אבל באותו רגע שהוא מודע לכך שזה שאלה של חיבור הניתוק, אז גם הוא לא רוצה להתנתק. אז הבינוני יגיד לעצמו, אז רגע, מה אני יותר גרוע מהקל שבקלים? אם הקל שבקלים, כשיש לו מודעות שזה שאלה של ניתוק או חיבור, מה יגיד הקל שבקלים? מה אני מוכן לעשות? רק חיבור על חשבון החיים שלי, אז אני לא יהיה כמו. אז גם אני מוכן עכשיו לעצור את עצמי, כי אני לא רוצה להתנתק. אי, מה העניין? הקל שבקלים לא יודע, הוא חושב שהניתוק נוצר רק בשאלה ההיא האחרונה, ובכל התו ריש י' ב' מצוות האחרים הוא חושב שלא קרה כלום. אז אני יודע את האמת, הוא מבולבל, הוא חושב שהוא יכול לחטוא על ימין ועל שמאל ולא קרה כלום. אני לא מבולבל, אני יודע את האמת שכל חטא זה נתק, אבל אם הקל שבקלים מוכן למסור את הנפש כדי לא להתנתק, גם אני מוכן למסור את הנפש כדי לא להתנתק. הקל שבקלים יהיה מוכן למסור את הנפש בקו האדום של למות על קידוש השם, הוא מוכן למסור את הנפש על מחשבה אחת קטנה שהיא לא לפי רצון השם. זה הטיעון שהבינוני יגיד לעצמו, וזה יחזיק אותו, שהוא לא ייפול אם הוא יחשוב על זה. ואם הוא חושב על זה וכן נופל, אז הוא יותר גרוע אפילו מהקל שבקלים. אז זה כבר מצב שאדם נורמלי לא רוצה להתנתק. זה מה שהוא אומר. ואפילו קל שבקלים, אפילו אדם שהוא ברמה הכי נמוכה, יכול למסור נפשו על קדושת השם. זאת אומרת שהוא לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, ולא נופל אנוכי ממנו. בוודאי, אני לא יותר גרוע ממנו. אם הקל שבקלים מוכן למות על קידוש השם, אז אני לא יהיה מוכן ולא ייקח את האומץ להתגבר ולא להיקשל. אלא מה? למה הקל שבקלים לא עומד בניסיון כל הזמן? שנכנס בו רוח שטות. כי יש לו רוח שטות שמבלבל אותו. ומה רוח שטות מבלבל אותו? ונדמה לו שבעבירה זו עודנו ביהדותו. יש איזה רוח שטות שמבלבל אותו ואומר לו, אל תדאג, לא קרה שום דבר. זה רוח שטות כמובן. ואין נשמתו מובדלת מלוקי ישראל. הרוח שטות אומר, אתה אל תדאג, הנשמה שלך מחוברת, ואתה במקום טוב, הכל בסדר. הכל בסדר. הוא מרגיע אותו, שם לו ריפוד, ואומר לו, אתה יכול להמשיך כמו שהכל היה בסדר. זה הרוח שטות. וגם, עוד בעיה יש לרוח שטות, מה היא גורמת לו? שוכח אהבתו להשם המסותרת בליבו, זה כל כך מבלבל אותו, אז הוא פשוט שוכח שיש לו אהבה לבורא עולם, אז הוא לא שם לב שהוא פשוט עושה נגד רצון השם. אבל אני, אומר רבינו לי לעצמו, אינני רוצה להיות שוטה כמו, אני לא טיפש כמו, לכפור האמת, אני לא טיפש כמו. אז הוא שם לב רק במצווה אחת, של אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואני אומר, שם לב גם בקבל את אביך וגם זכור את יום השבת וגם בדיבור, אני בכל דבר שם לב שזה אותו דבר. זה ההבדל ביני לבינו, רק עד כמה מרחיבים את זה. אבל אם הוא מוכן למסור את הנפש, גם אני מוכן למסור נפש. לכן זה הסיום בעצם של המשפט הראשון של הפרק. מידת הבינוני, מידת כל אדם. אז כל אדם יכול לומר לליבו את הטיעון הזה, ובמילא אם כל אדם יגיד לליבו את הטיעון הזה, יהיה לו את היכולת להחזיק מעמד בקו הזה של הבינוני ולא להיכשל. מה שאין כן בדבר המסור ללב, אבל לעקור מהלב את היצר הרע, שבכלל לא יהיה לו תאוות, שהוא בכלל יהיה מנוטרל, שבכלל הוא לא יצטרך אפילו להתמודד עם כל הטיעונים הללו, שבכלל לא ירצה תאוות, זה לא מידת כל אדם. זה לא כל אחד יכול להיות בזה. דהיינו שיהיה הרע מאוס ממש בלב וסנוי בתכלית שנאה, להיות ברמה הזו של שנאת הרע כמו צדיק גמור, או אפילו שלא בתכלית שנאה כמו צדיק שאינו גמור, הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף האהבה להשם, מבחינת האהבה ותענוגים, להתענג על השם אין עולם הבא. אדם שנמצא במצב כזה שאצלו רע ואווירה פשוט מאוס, הוא חי כבר בעולם הבא. הוא כבר תואם את עולם הבא, וזה לא שייך לכל אדם. זה רק צדיקים מגיעים לזה. למה הם מגיעים לזה? כי מלכתחילה הקדוש ברוך הוא יצר אותם עם הפוטנציאל להגיע לזה. אבל לא כל אחד יכול להגיע לזה. במילא גם לא נדרש מכל אחד להגיע לזה. רק צדיקים יכולים להגיע לזה. ועל זה אמרו רבותינו ז"ל, על דרגה כזו של אדם שיש לו אהבה ותענוגים להשם, ובמילא יש לו שנאה מוחלטת לדבר רע, על זה אמרו רבותינו ז"ל, עולמך תראה בחייך. מה זה עולמך תראה בחייך? זכית לראות בחייך את העולם הבא. אתה כבר חי בעולם הבא. אתה חי בגן עדן. זה נדיר. ואין כל אדם זוכה לזה. לא כל אחד זוכה בעולם הזה להיות את העונג האמיתי שיש בגן עדן. כי זהו כאין קיבול שכר. אדם שקם בעולם הזה כבר חי באהבה אמיתית, באמת לאמיתו לאלוקות, באהבה בתענוגים, זה כבר קיבל שכר על עבודתו. הוא כבר פשוט עבר לרמה אחרת. ופה אדמור הזקן, למה הוא מרחיב בזה קצת? הרי זה לא עניין הבינונים, הרי זה עניין הצדיקים, למה בכלל להרחיב בזה? כי פה הוא רוצה לענות על עוד שאלה שהוא שאל בפרק הראשון. כי מהפרקים האלה האחרונים, כבר אדמור הזקן התחיל לענות תשובות על שאלות שנשאלו בפרק א', היה לנו בפרק י' ג', הוא ענה תשובה על העניין, למה אומרים כרשע, פה הוא בא לענות על עוד שאלה. מה הייתה השאלה בפרק א'? למה איוב אומר, ריבונו של עולם, בראת הצדיקים, בראת הרשעים? מה הייתה השאלה? השאלה הייתה שהרי כתוב בגמרא שנשמה לפני שהיא יורדת לעולם קובעים מראש רק עם הנשמה הזו שהיא תרד לתוך גוף, האם זה יהיה חכם או טיפש, גיבור או חלש, עני או עשיר, זה מה שקובעים. והגמרא אומרת צדיק ורשע לא קם, זה לא קובעים. אז אם כך, למה איוב אומר בראת הצדיקים? הרי לא קובעים מראש מי יהיה צדיק, אז מה הפירוש? זה הרי סתירה, זה הייתה השאלה בפרק א'. פה אדמו"ר הזקן מוביל אותנו כבר לתשובה. התשובה שאדמו"ר הזקן אומר, נראה זה עוד 2-3 שורות בפנים, הוא אומר ככה, צדיק ורשע לא קאמר, מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא לא קובע מראש שאדם הזה יעשה רק מצוות ולא יחטא. כי אם הוא יקבע מראש הוא יעשה רק מצוות ולא יחטא, הפירושו של דבר שהוא לקח לו את כוח הבחירה. וזה יש לכל אחד. בחירה חופשית יש לכל אחד. אבל מה הקדוש ברוך הוא, כשהוא נתן בחירה חופשית לכל אחד, וכל אחד יכול לעשות עבירות, כל אחד יכול לעשות מצוות, זה לא נקבע מראש, אבל הוא ברא כאלה עם פוטנציאל ויכולת להגיע למצב של צדיקים. זה נקרא ברת הצדיקים, הוא ברא כאלה שהם יזכו בעבודתם. הרי כשאדם נולד, גם כשמשה רבינו כתוב התמלא הבית כולו אור, לא אצל כל אלה שהם נולדו כצדיקים רואים בלידתם, אפשר לזהות. מי יכול לזהות? מי שהוא בעצמו צדיק יכול לזהות מי הוא הצדיק. אבל הסביבה לאו דווקא תמיד יכולה לזהות. הנה פה למרות שיש הרבה, כתוב בוצין, בוצין מקטפי ידיע, כתוב שחכמים וצדיקים רואים אותם מקטנות, אבל כדי לראות צריך בעצמם להבחין. שהוא קטן, לאו דווקא תמיד אתה יודע שזה יהיה באמת צדיק. אבל יש לו את הברת הצדיקים, נברא אחד כזה שיש לו את הפוטנציאל הזה, שהוא כן יוכל להגיע למצב הזה. וזה הסיום של השורה. כי זהו כאין קיבול שכר, וכדכתיב, איפה רואים שזה כאין קיבול שכר? כתוב, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, כמו שכתוב במקום אחר. כתוב שכהנים שעובדים את העבודה בבית המקדש, אז העבודה של הכהנים בבית המקדש זה לא רק עבודה טכנית, שפשוט הם עושים את זריקת הדם, והם עושים את כל העבודות האחרות. הכהן זה עבודה פנימית, ככה זוהר אומר. זה עבודה של אהבה אינסופית לקדוש ברוך הוא. טכנית הוא עושה גם את העבודות שכתובים בתורה, אבל כהן זה אדם שנמצא בדרגה גבוהה. יש לו אהבה גלויה לקדוש ברוך
הוא.
כהנים הם בדרגה הכי נעלית בעם ישראל. יש כהנים, יש כהן גדול. הכהנים נולדים כהנים. ועל זה נאמר, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. מי שמקבל את המצב להיות כהן, פירושו שהוא נברא כזה להיות כהן. הוא נולד להיות כהן. אבל הוא לא יכול לקנות את הכהונה בכסף, כמו אותו אחד שבא לרב לקנות את הכהונה. מכירים את הבדיחה שאדם בא לקנות כהונה? אמר לרב, בוא אני משלם, אני רוצה להיות כהן. אמר לו הרב, אי אפשר. אז הרב אמר לו, אי אפשר, אז הוא הוסיף. הוא הבין, חשב עליי, הרב רוצה שהוא יכפיל את הסכום. אבל אני אשלם יותר, אני רוצה להיות כהן. הרב לא רוצה, אבל אני אשלם עוד יותר. בסוף הרב אומר לו, תגיד לי, למה אתה כל כך רוצה להיות כהן? מה אתה מוכן לשלם? אני אגיד לך את האמת, אבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן, גם אני רוצה להיות כהן. הוא רוצה לקנות את זה. כהן לא צריך לקנות ואי אפשר לקנות, נולד את הכהן. זה מה שאומר, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, הקדוש ברוך הוא נותן את זה כמתנה. ובמילא, הדרגה הזו של צדיק זה מתנה מלמעלה, זה נקרא ברת הצדיקים. ולכן אמר איוב ברת הצדיקים. כדי איתה בתיקונים, כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, שיש בנשמות ישראל כמה מיני בחינות, כמה מיני מדרגות ובחינות. כתוב בתיקוני הזוהר, שמלכתחילה הנשמה, לפני שהיא יורדת לעולם, כבר נקבע מראש מה יהיה הפוטנציאל הרוחני של הנשמה הזו. וכאן הוא מביא חלק מהציטוטים שמופיעים שם בתיקוני הזוהר. חסידים, גיבורים, מה הכוונה גיבורים? המתגברים על יצרם. מראי תורה, בעלי תורה, נביאים, ומה שנוגע אלינו זה הסיום, צדיקים, עיין שם. מבואר בספרים למה הוא מביא כאן את כל הרשימה הזו, זה כנגד, זה כולל את כל המידות. אנחנו עכשיו בתקופת ספירת העומר שמזכירים חסד, גבורה, תפארת. חסידים זה חסד, גיבורים זה גבורה. מראי תורה, תורה זה תפארת, מידת האמת זה תפארת. נביאים כתוב שזה נצח ועוד, וצדיקים זה מידת היסוד. אז הוא מביא כאן את הרשימה של כנגד כל העשר ספירות, כל השבע מידות. על כל פנים, מה שנוגע אלינו רואים שצדיקים הם כאלה שמלכתחילה זה סוג נשמה. יש נשמות שהם צדיקים. אז זה מלכתחילה יש להם את היכולת להגיע למצב כזה שיהיה מאוס בלב הרע ויהיה אהבה בתענוגים לאלוקות. אבל בינוני לא נדרש ממנו להיות כזה. הוא גם לא שייך להיות כזה. מה שנדרש מהבינוני, שאחרי הכל אדם ימשוך, זה להיות זהיר במחשבה, דיבור ומעשה, זה הנקודה העיקרית שנדרש מהבינוני.